אז אנחנו סיימנו את פרק ו' בפעם הקודמת, ראינו את ה...
מה
הסדר
למצוות שעטנזר?
מה ההסבר ל?
מצוות שעטנזר, שזה מסביר, אנחנו דיון. מה הרציונל?
קשור לפרק הבא וישעיהו.
וואלה.
פרק ז', זה לא היום, זה שיעור הבא. אני אזכיר לי שאמרתי לטפל על זה פרק ז', קשור לשיעור הבא. זהו, אבל אז אנחנו היום סיימנו את פרק ו', בעצם פרק ו', דיברנו עליו שהוא נבואת, איזושהי נבואת, מעין נבואת סילוק. כן, הקדוש ברוך הוא מתרומם מעל הכיסא, הארץ רועדת, ישעיהו נוכח, ובעצם משמעות הנבואה של ישעיהו, כך אנחנו יצאנו, שזה הזדמנות אחרונה. לגלות לעם את מה שהוא שמע. ומה הוא שמע? השמן לב העם הזה ואוזניו רשע, כן, שבעצם, כן, שהוא לא, שבעצם אין סיכוי שהם יחזרו בתשובה, וזה מעין מה שנעשה אצל אחאב. כלומר, הצ'אנס האחרון של אדם זה שהוא ידע שאין לו סיכוי. כמו שאמרו על אלישע בן אבויה, כן, שנאמר עליו שרבי מאיר אומר לו, כי הוא אומר למאיר, שמעתי מאחורי הפרגוד, שוב הוא בנים שאוהבים לבד מאחר, שהוא אין לו אחר, לא יכול לחזור בתשובה. איך יהודי לא יכול לחזור בתשובה, אלא שהניסיון שלו היה לראות אם מחזור בתשובה למרות שהוא שמע את זה. אז זה באמת האיום הגדול שבאמת אמור לו, אולי זה יעורר את הבן אדם, וזה, אנחנו רואים שזה אפילו מרעיד את ישעיהו, וישעיהו בעצם נדנד בין התפקיד שלו לבין, כשליח אלוקי, לבין אותו נביא, והוא שואל עד מתי? עד מתי? והשם אומר לו, יש, יהיה בסוף תקווה. מה התקווה? אחרי שהארץ תישאר שממה, אחרי שעוד באה סירייה, כלומר שתישאר הסירית, ושבה והייתה לבאר, ויחטפו עוד פעם, בסוף, כן, זרע קודש מצבתם, כאלה וחלום אשר בשלך. מה?
במספר 10 בישראל.
כן, הסירייה, הסירייה, כן. סמלי. מה זה אומר? אז אני יכול להציע, אבל כאילו בגדול, טוב, זה גם קשור קצת להמשך. בגדול זה אומר ביחס לעשרת השבטים, אני חושב. כאילו נשאר עשירית מהעם נשארת. אז זה הפסוקים האחרונים שקראנו. עד מתי? עד אשר ימשאו ערים מעין יושב ובתים מעין אדם, והאדמה תישאה שממה, וירחק אדוני את האדם ורבה עזבה בקרב הארץ. אמרנו שאולי זה רומז לגלות עשרת השבטים. האדם, ביטוי שהרבה פעמים רומז ליוסף, לבני יוסף. אוהל שיקן באדם, שילו, וכן הלאה. ובסוף, צמיחה מחודשת, כמו עץ מתוך השלכת, שכבר לא נשאר כלום, נשאר גזע ערום, הוא מתחדש, כאלה וכאלה לא נשאר בשלכת, אז גם כן זה. אגב, לא בטוח שבשלכת זה כמו שאנחנו מבינים, יש כאלה שהבינו שלכת במובנים אחרים, אבל אנחנו נלך עם הפירוש הזה. נעשה עצירה. כי בעצם הפרקים הבאים הם פרקי פרקי ימי אחז, כן? מפרק ז', פרק ז', ח', ט', י', פרקים שעוסקים בימי אחז, הרבה פרקים, זה שישה פרקים עכשיו. אפשר לחוק את זה?
כן.
ונלמד קצת את ימי יותם ואחז והתנ"ך, כדי שאחר כך כשנראה דברים בישעיהו, אז אנחנו נגיד, זה בדיוק. מסתדר לנו עם מה שקראנו לאחז, או מתקדם עם דברים כאלה, ונדע את הדברים. כמו שאת ימי עוזיהו לא יכולנו להבין. את הנבואות על עוזיהו לא יכולנו להבין אם לא היינו מכירים את רעידת האדמה, את הגאווה, את חזקתו גאווה ליבו וכולי. צריך להבין קצת, לקרוא את ה... זה נקרא במלכים, נקרא בדברי הימים, נתחיל עם יותם, נעבור לאחז, ואז נחזור. נכון, אז בואו נתחיל. אנחנו, אז היום יהיה שיעור בספר מלכים בעצם, כן? שיעור לא רק מלכים, מלכים בדברי הימים, ונלמד על תקופת יותם ואחז. אז אני במלכים ב', אנחנו נדלג בין מלכים ב' לדברי הימים ב', ומלכים ב' בפרק ט"ו. כן, אז דברי יותם מתחילים פסוק למד ב', אבל הוא מוזכר עוד קצת קודם. רק נסתכל, נציץ רגע קודם. בפסוק, ממש בתחילת הפרק, מסופר על עוזיהו. ויעשה השער בעיני אדוני, פסוק ג', וינגע אדוני את המלך ויהי מצורע עד יום מותו, עוזיהו. וישב בבית החופשית ויותם בן המלך על הבית, שופט את עם הארץ. כן, אז יותם אחראי על הבית, שופט את עם הארץ. ביתר דברי עוזיהו וכו', וישכב עם אבותיו. עוזיהו מולך בן 16 ומולך 52 שנה. עכשיו בואו נסתכל אל יותם. עכשיו אפשר לעבור אל יותם. בשנת 2 לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה. בן 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. קצת בעיה. למה? אם 16 שנה הוא מלך, כלומר מלך כנראה שזה אחרי מה שאבא שלו, כבר אבא שלו לא היה, אז כשהוא מולך על עם הארץ, בן כמה הוא היה? תלוי, כן, מתי הצטרע עוזיהו? עוזיהו מולך בן 16. תכף ננסה גם לנסות איזה ציור כזה. עוזיהו הוא מולך בן 16, בגיל 16 הוא מולך 52 שנה. עד גיל 68. בסדר? יותם, אנחנו יודעים שבגיל כאן, כשעוזיהו מת הוא היה בן 25. והוא מולך 16 שנה.
רגע, בשורים הקודם הרב אמר שהוא...
אז זה מצוין. אני תכף אתכנס להצעות שיש פה. יותם, הוא מולך בגיל 25.
16 שנה.
והוא מולך 16 שנה עד גיל 41. נכון? זה מה שאנחנו יודעים עליו. והוא מחליף את אבא שלו פה באיזשהו שלב באמצע. כן?
כשהוא הצטרע, כאילו עוזיהו.
כשעוזיהו הצטרע. עכשיו, אם... תיאורטית אפשר היה להגיד שיותם מחליף את עוזיהו נניח בגיל, כן, ממש פה בסוף.
15 כזה.
כן, בגיל 15-16 נניח, משהו כזה. כלומר, בשנת, בעשר שנים האחרונות רק עוזיהו היה מצור. בסדר? אבל כשמסתכלים בדברי הימים, אל תפתחו, בדברי הימים א', פרק ה', אני אגיד את זה כרגע מהזיכרון, כי פשוט לא שלא נרוד נתבלבל יותר, אז מוזכר מפקד שעם ישראל עשה, שבו יותם עושה אותו ביחד עם ירובעם השני. בואו ננסה לראות איפה ירובעם השני בסיפור. תלכו לסוף פרק י' פרק י' פסוק כ"ג. משנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. בסדר? הלאה. תחילת פרק ט"ו. בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. כלומר, עוזיהו מתחיל, אם אני מנסה לראות פה במקביל, אז ירובעם השני, עוזיהו, הוא מתחיל בשנת 27 שלו. נכון? אתם איתי?
כן.
עוזיהו מתחיל בשנת 27 שלו, והוא מולך 41 שנה, כך כתוב. כמה שנים יש להם במקביל? 14 שנים במקביל. ואם יותם מוזכר במפקד במקביל לירובעם השני, זה לא יכול להיות, כן? איך שלא נסתכל על זה, יותם היה צריך להתחיל בגיל 0 בערך. כן, או בגיל מינוס, כדי לשלוט. אלה הבעיות. יש הרבה בעיות במספרים בספר מלכים, והרבה הצעות איך לפתור אותם. אני אגיד שלוש הצעות. יש את ההצעה של המחקר. ההצעה של המחקר, זה אגב לא הדבר העיקרי שמפריע להם. הדבר העיקרי שמפריע להם זה המסעות האשוריים לפי התיארוכים של המחקר. והמחקר מציע להכניס את כל ימי יותם, וגם את ימי אחז, וזה הסגרתי בשיעורים הקודמים, להכניס אותם לבפנים. כלומר, יותם, כל ה-16 שנה שלו, הם פה בפנים. וכל ה-16, וגם אחז אפילו, עולה פה. כלומר, יותם ואחז, אנחנו הולכים מימי הסבא הגדול עוזיהו, יש לזה רמזים, כמו שראינו.
זאת הסיבה שכותבים את הסבא.
נכון, שמזכירים את הסבא, יש לזה רמיזות, ואז זה מסביר הרבה דברים, יוצר גם הרבה בעיות. יוצר הרבה בעיות, בייחוד בהשוואה למלכי ישראל. בייחוד בהשוואה במקביל למלכי ישראל, ויש גם פתרונות, אפשר להציע כל מיני פתרונות.
פחות, זה הצעה אחת, זה אפשרות אחת.
אפשרות שנייה שהיא מעניינת, שפשוט ללכת עם פשט הפסוקים. אם הולכים עם פשט הפסוקים וכותבים, אפשר לעשות את זה רגע ולכתוב, בואו נעשה את זה, אתם תגידו ואני אכתוב, כן? איך ומתי מלך כל מלך. אז עוזיהו, אבל כדי לעשות את זה, יהיה לנו קצת קשה ונחשוב איך נתחיל באיזה נקודת שוויון. נקודת שוויון, יש לנו, נקודה ששני מלכים במלכות ישראל ויהודה מתחילים במקביל, יש לנו אצל יהוא. למה אצל יהוא? נכון, כי הוא הורג גם את מלך ישראל וגם את מלך יהודה. אז בואו דפדפו טיפה אחורה. אתם תגידו לי ואני אכתוב על הלוח. איפה זה יוצא ביהוא? הנה. בפרק י' א'. בפרק י' הוא עושה את הרצח והוא עולה, במקביל אליו עולה התליה. אז הנה יהוא, והנה התליה, יהוא זה ממלכת ישראל, פה זה ישראל יהיה, פה זה יהודה. ופה יש נקודת אפס כי הם בעצם עולים במקביל. התליה קמה והורגת את כל זרע הממלכה, מנצלת את ההזדמנות, כן? והיא עולה בממלכת יהודה, בסדר? כתוב בפסוק ג' כמה?
שש שנים,
ואתה
יום הולך.
שש שנים, אז בוא נכתוב מתחת את השש. יהוא כמה שנים הולך? חפשו בהמשך, נדמה לי 28. איפה זה?
פסוק של
הפסוק?
הפסוק האחרון של פרק י'.
הפסוק האחרון של פרק י', יפה. 28 שנה. יהוא? 28. הלאה. עברנו. כן. מי אחרי התליה? יואש, נכון?
כן.
פה מתחיל לנו יואש. כן. כמה שנים הולך יואש?
40 שנה.
40 שנה, מעולה. כן, מעין 7 שנים יואש למולכו, הוא הולך 40 שנה. במקביל, מתחיל בשנת 6-7 להוא, נכון? אני אכתוב בקטן תמיד את השנים שהוא מתחיל במקביל. והוא מולך 40 שנה. מעולה. הלאה, מי אחרי יהוא?
יואש.
באיזה שנה הוא מתחיל?
יש להם את אותם שאלות אצלנו
עצמם. נכון. זה קשור לקשר שיש בין הממלכות באותה תקופה.
דיברנו
קצת בספר מלכים. יואש. באיזה שנה של יואש הוא מתחיל?
באיזה פרק?
בשנת... תסתכלו בפרק י' ג' פסוק א', בשנת 23 שנה ליואש בן אחזיהו, 23, זה פה, נניח כאן 23, שנים ליואש בן אחזיהו.
לא, כתוב בשנת 37 ליואש מלך יהודה, מלך יואש בן אחד. אז פספסתי.
בשנת 23 שנה ליואש בן אחזיהו, בן מלך יהודה, מלך יהואחז בן יהוא. סליחה, לא יואש, יהואחז בן יהוא, בשנת 23. נכון? כאן הוא הולך, זה מסתדר? 22 שנה, נכון? מסתדר. אתם איתי?
כן.
פחות, כן, בערך, כן? פה יש, נשארו פה, מ-28 נשארו פה 22 שנה, 6 שנים של התליה. 22 בשנה, 23, מולך יהיה יואש. הלאה. כמה שנים מולך יהיה אחד?
17 שנה.
כמה?
17.
17 שנה. מעולה.
אז עכשיו הם הגיעו לעוד פעם לשוויון.
הם אמורים פחות או יותר להיגמר באותו דבר, נכון? הם
הגיעו לשוויון כאילו.
הם אמורים להיות בשוויון, אבל מה כתוב? בשנת 37 ליואש, נכון?
יהודה מלך
יהורם.
כלומר, פה מולך יהורם. אין ברירה אלא להגיד ש...
נעלמו שנים.
שהוא מיהורם מולך עוד בתקופת...
יואחז.
יואחז, אבא שלו. אני יכול להסביר גם למה זה קרה. זה קשור לדברים שמתרחשים במלאכה, אבל כרגע אני הולך לפי הפשט, כן? זה מה שכתוב לנו, 37, אם יואחז מתחיל בשנת 23, וכתוב שהוא 17 שנה, הוא חייב למלוך בערך עד שנת ה-40 של יואש, נכון? אם הבן שלו מתחיל בשנת 37, יש פה תקופת חפיפה. אני אסמן אותה ככה בשחור.
זה כאילו גם הגיוני שמלאכים עושים דברים כאלה.
נכון. אגב, כנראה שגם לדוד ושלמה היו תקופות כאלה. לפעמים מלך הומלך כשמלך מת, בדרך כלל צריך להסתכל למה, כאילו מה קרה. בסדר? במקרה הזה תסתכלו למשל כמה שנות חפיפה יש פה?
שלוש שנות חפיפה, אני אכתוב את זה כאן בקטן. שלוש. תסתכלו בסיפור.
תסתכלו בפרק י"ג, ממש בפסוקים האחרונים. בפסוק כ"ב. וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יואחז, ויחן אדוני אותם וירחמם, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב, וימות חזאל מלך ארם וימלוך בן הדד בנו תחתיו, וישוב יואש בן יהואחז, ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל אשר לקח מיד יואחז אביו במלחמה, שלוש פעמים היכהו יואש, וישב את ערי ישראל. בתקופה הקדומה, פעם היו עושים קרב פעם בשנה, שלוש פעמים היכהו, שלוש שנים. רק אחר כך, בסדר, כנראה שהוא מולך. כנראה שהוא עוד בתקופת אבא שלו הוא משמש כנראה, הוא שר הצבא, הוא מולך בתקופת אבא שלו ומכה. כמה שנים הוא מולך, יהורם?
26
שנה, מעולה. ומה עוד אנחנו יודעים? מה? משנת 2 ליואש בן יואחז מלך ישראל, מלך המציאה הוא בן יואש מלך יהודה. כלומר פה בשנת 2 שלו, 2 זה די הגיוני, נכון? בשנת 2 לא, מת.
יואש.
מת יואש. זה הגיוני עכשיו, נכון? אם פה היה שנת 37, עוד 2, כמובן זה תלוי בחישוב, אם אני מניסן או מתשרי, לכן שנה אחת אני לא מתרגש. אז אם פה שנת 2, מי מולך עכשיו? המציאה.
המציאה 29 שנה.
המציאה. והוא מולך 29 שנים. מעולה. כן. מה עוד אנחנו יודעים על המציאה? בואו נמשיך הלאה. אז הלך המציאה, הם נלחמים אחד בשני, תסתכלו משהו מאוד... סליחה, תסתכלו... ואני אשתיק אותו, שלא יפריע לנו יותר. רואה צון, נשאר רואה צון.
בפסוק
י' ז', ויחי המציאה הוא מלך יהודה, אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל 15 שנה. כלומר, המציאה חי יותר מ... יותר מ...
יואש בן יהואחז.
יהואש, סליחה, אני מקדתי יהורם. יהואש צריך להיות כתוב בו?
כן.
יהואש. כן? חי יותר ממנו 15 שנה.
איך זה
מסתדר? בוא נראה. הוא מולך 29 שנים, שהם נגמרים, צריכים להיגמר. כן? בוא נראה. אומרת התורה. משנת 15 שנה לאמציה ובן יואש מלך יהודה מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל. כלומר, זה לא כנראה ש... בוא נראה. פה בשנת 15 שלו מולך ירובעם. תבדוק שוב את השנים של יואש מלך ישראל, כמה שנים הוא מלך.
איזה פסוק קרוב של השנים?
עכשיו
לא של אמציה.
כן, לא, יואש השני, יואש מלך ישראל. יואש מלך ישראל, הנה, 16 שנה, תסתכלו שוב, בפרק י"ג פסוק י', בשנת 37 שנה ליואש מלך יהודה, מה שאמרנו, מלך יואש מלך ישראל מולך 16 שנה.
16.
אז זה הגיוני, פה נגמר 16 שנה, בערך, והוא מולך אחריו, והוא נשאר בחיים אחריו עוד 15 שנה. והמציאה
מתחיל בשנת
2
של יואש.
כי הוא התחיל בשנת 3. 13 שנה ועוד 15, 28 זה עובר, כן. נכון? אז פה יש עוד 15 שנה שהוא חי אחריו, אני כותב לעצמנו בקטן, 15 שנה. ואז עולה ירובעם השני שעליו דיברנו מקודם. ירובעם השני הוא מולך כמה? 41 שנה, מלכות מאוד מאוד גדולה. מתי מולך עוזיהו? מתי עולה עוזיהו? בשנת?
27.
27 לירובעם השני. מתי זה יוצא? אם זה 15 שנה,
עוד
12 שנה, פה עולה עוזיהו, אופס, גילינו חלל, שמתם לב?
בין המציאה לעוזיהו?
בין המציאה, אם המציאה מלך 15 שנה אחרי יואש, בסדר? מת 15 שנה אחרי מות יואש, 29 שנה, כן? וירובעם עולה בשנת, כתוב בשנת 15 שנה לאמציה, מלך ירובעם, פה כתוב שזה שנת 15, בסדר? עוזיהו הולך פה משנת 27 לירובעם, יש פה רבע.
אין מצב של המלך כאילו?
עכשיו אפשרות אחת להסביר, שבאמת לא היה מלך, שבאמת לא היה מלך. אנחנו דיברנו בזמנו על הקשר החזק, אמנם אמציה ויואש נלחמו ביניהם, אבל בין ירובעם השני ועוזיהו, היה שלום מאוד מאוד מוצלח.
כמה שנים אחורה
מי?
12 שנה.
חור של 12 שנה, כן.
יכול להיות שהוא היה ילד והוא לא יכול למלוך חוזי.
פה יש 12 שנים. למה יכול להיות? תגיד, תהיה יותר מדויק.
16 שנה.
אנחנו יודעים את כמה הוא היה, כן? הוא עלה למלוך בין 16 שנה. בסדר? אם יש פה חור של 12 שנה, אז כמה הוא היה פה בין?
4.
לא יכול להיות. הוא כנראה היה ילד, נכון? כנראה שהוא היה ילד, ואז מחכים עד שהילד יגדל, בסדר? ואז ממליכים אותו. הוא מולך 52 שנה, בתוכם הוא מצטרע וכולי, זה חור מעניין, כי מה קורה בחור הזה? או שבאמת יש פה תקופת זוהר של הממלכה, ממש מלך אחד לשני המלכות. אגב, בואו נלך עוד קצת עם זה, נגלה עוד חור.
איך המציאה נהרג? מקרבי ישראל, לא?
לא, המציאה הוא נהרג והעבדים שלו אהבו אותו בלחיש. במרד.
פשוט.
אחרי שהוא איים על...
אחרי שהוא הפסיד במלחמה ליואש.
ברח ללחיש ושם.
ברח ללחיש ועבדיו הרגו אותו שם.
ברח ללחיש.
סתם, זה מאוד מעניין. אם הולכים לפי פשט הפסוקים, יש פה חור וגם עוד מעט... והאמת היא שגם פה יש חור. אם תסתכלו פה, תסתכלו בצד השני, תראו שיש חור גם בצד השני. מה?
אולי
הכשירו
את
ה-12
שנה
לעוזיהו? וואי, זה מעולה. כלומר, אתה אומר, אולי הכשירו את השנים האלה לעוזיהו, למרות שהוא לא מולך בהם בפועל. ואז, בעצם, צריך להגיד שהוא מולך פה עוד 40 שנה בפועל.
כמה זמן
בסך
הכל הוא מלך?
52.
40 שנה בפועל, נכון? ומה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים באיזה שנה בדיוק ה... בדיוק יותם עלה, לא כתוב, אבל בואו ננסה לפי ירובעם, לפי השנים המקבילות אצל ירובעם. בואו נראה. בשנת 27 שנה לירובעם מלך עזריה, זה קראנו. בשנת 38 שנה לעזריהו, מלך זכריהו בן ירובעם. 38 שנה, מאיפה נספור?
שאלה.
אם נספור מכאן, אז זה אומר שהוא מלך כאן. בסדר? ו... מה שזה אומר שכאילו זה פה, ונוצרת פה עוד, נוצר פה עוד חור, נכון? בואו נתחיל לספור מכאן, אין בעיה, בואו נתחיל לספור מכאן. 12 שנה, עוד כמה זה יוצא? 38, עוד 26.
28.
עוד 20?
28.
לא, 12 וצריך להגיע
26.
עוד 26 שנים, כלומר איפשהו פה בערך, נכון? 26 מתוך ה-40, כן? 26, איפה זה יוצא ביחס לירובעם השני? כמה שנים נשאר לירובעם השני אחרי זה? אחרי, אם הוא כבר מלך 27 עד עליית עוזיהו, נשאר לו עוד 14 שנה, עדיין נשאר פה פער של 12 שנים.
זה מקביל.
זה עוד החור, כן.
לא, זה לא אותו חור. זה אחרי שצמצמנו את החור. אחרי שטענו שעוזיהו מתחיל מכאן.
לא, כמו שבמלכת יהודה יש 12 שנים חור, אז גם במלכת ישראל.
כן, זה מדהים. לא, אבל עכשיו... אבל החור הזה כבר אמרנו, היה בו את עוזיהו, פה יש עכשיו בן, כנראה נקרא זכריה, שהוא מולך שנתיים, הוא מולך משנת 26,
כאן. כתוב שישה חודשים אבל.
שישה, חצי שנה, סליחה. כן, נכון, זכריה, בן שלו, חצי שנה.
היה רוטציה.
מה?
היה רוטציה ביניהם.
סתם, זה מעניין. א', באמת זה יוצא מעניין שיכול להיות שבאמת היה חור, והיה תקופה של אחדות המלכות, שפעם היה ירובעם, פעם היה עוזיהו.
לא, כי לפי השאלה הזאת דיפלומטית, כי אם המציאה נפל כתוצאה מקרב ממלכת ישראל, אז אולי ממלכת יהודה לא צריכה לקום אחרי
ה... ממש ככה, כלומר ייתכן מאוד שיכול להיות שירובעם אפילו מצליח לאחד את הממלכה תחת בראשותו. כן, באיזשהו שלב עם הארץ ממליכים את עוזיהו, כך כתוב, נכון? בגיל 16, כשהוא מתחיל, מצליח את זה, הוא מצליח להשתלט על הממלכת זה, ואז יכול להיות שהוא מחזיר, נכון? עכשיו הוא...
הוא משתלט בחזרה.
כן, לא כתוב כלום על הדברים האלה. רש"י, אז זו האפשרות השנייה.
זה בדברי הימים לא כתוב שונות?
בסדר? לא, שונות. אותם שנים בדיוק. בסדר? רש"י אומר דבר מאוד מעניין, ורש"י פותר את הבעיה האחרת מההצעה שלך. רש"י אומר שבשנת 27 שנה לירובעם מלך עוזיהו, אומר רש"י, מלך עוזיהו מלכות מנוגעת. כלומר, כשכתוב בשנת 27 שנה מלך עוזיהו, הכוונה שזו שנה שבה הוא מצטרע. אוקיי? מה זה אומר? בואו נעשה את האופציה של רש"י. נמשיך אותה פה למטה. זה אומר שפה בשנת 15 שנה, שזה השנה של ההפסד של יואש לאמציה, ואז יואש ישר מת, באותה שנה עולה עוזיהו.
בזמן אמציה?
במקביל לירובעם.
רגע, עוזיהו כאילו עלה בזמן
נכון, עוזיהו עולה בזמן אבא שלו המציאה, למה? המציאה ברח לחיש, מי הולך בירושלים? הבן. הוא עולה במקביל לירובעם השני, שני מלכים עולה, עולה במקביל. בשנת עד, כן, בשנת 27, מה קורה לו?
מצטרע.
הוא מצטרע. בשנת 27. למה זה, למה זה יוצא יפה מה שרשי אומר? כי יש עוד משהו שקורה בשנת 27 לעוזיהו. אם עוזיהו מולך באמת 52 שנה, כן? הבן שלו, יותם, מתי, באיזה גיל עלה למשול?
יותם?
25. מגיל 25. 52 פחות 25?
27.
27, כלומר, פה גם נולד יותם. באותה שנה שהוא מצטרע, נולד יותם. למה קוראים לו יותם? הילד גדל בלי אבא. הילד יתום. אבא שלו בחוץ, בבית החופשית, בצורה, והילד גדל כל חייו בלי אבא. באיזשהו שלב, כן, אבא שלו כנראה מת. ואז הוא עולה, כן? הוא עולה ל-16 שנה. אבל כל ה-25 שנה האלה, הוא כבר... הוא כבר איזה... מתי הוא מתחיל לתפקד כמלך? אפשר לנסות לחשוב. אפשר לנס... אגב, זה לא פותר את בעיית החלל כאן. מה שרשי אומר, פותר פה את הרווח הזה. בסדר? אז ראינו שלוש הצעות. ההצעה המחקרית היא בכלל להתעלם ממה שכתוב התירוכים המקבולים, המקבילים, ולהכניס את כל ימי יותם ואחד לתוך עוזיהו. הצעה, אם הולכים עם הפשט, נוצרים חללים. גם פה, בממלכת ישראל, נוצר חלל של, אגב, פה החלל הרבה יותר גדול, פה החלל הוא של 23 שנים. 23 שנים רווח, ופה מתחיל לנו זכריה לתקופה של חצי שנה. ואז נרצח. יש פה אחד שמונה שלום, הוא הולך אחר חודש, ולכן מגדי, כן, מתחיל עשר שנים.
אז מתחילה שושבת חדשה.
מה?
אחרי...
כל אחד הוא שושבת חדשה שם. מתחלפים שישה מלכים אחד אחרי השני, בסדר? אז בעצם אז... אבל יש פה פער של 23 שנה בין לבין, אבל לפי מה שרשי אומר, בסדר? אם הוא מולך בשנת 38 לעוזיהו, ועוזיהו מולך במקביל לירובעם השני, בסדר?
זה שלוש שנים.
כן, שלוש שנים אפילו אולי בתוך אבא שלו. נכון, כתוב בשנת 38 לעוזיהו, מלך זכריה, אז הוא אפילו בתוך איפשהו, גם כן קשה להבין, איפשהו בתוך ימי אבא שלו. אולי זה כן צריך להבין טיפשות, 38 לא, לא יודע, כאילו מהרגע שנצטרה, גם לא מסתדר. לא פשוט. עם אבק, את החור הזה נצטרך איכשהו לחסות גם כן, אבל ב... אבל לפחות לגבי האחור הזה, רשי פותר מאוד מאוד יפה, ומציע שבשנת 27 שנה לירובעם, מלאך עוזיהו, הכוונה מלאך מלכות, מלכות מנוגעת, אגב זה מה שאומר את זה על פי הסדר עולם, ולפי זה, צריך להגיד שיותם, ברגע שהוא מולך, הוא מולך כאילו... זה וגם זה אומר שליותם יש הרבה שנים מקביל באמת לירובעם, בסדר? יש לו באמת.
רשי פוסל את האופציה שיותם מלך בזמן עוזיהו, או שלנו?
לא, לפי רשי הוא לא מלך בשנת עוזיהו, הוא היה יורש העצר, הוא היה. משנת 27, מגיל אפס בעצם.
כאילו, רשי אמר שעוזיהו מלך מבית החופשי?
לא.
או שאתה
סתם... היה איזה, כן, עם הארץ, מה שנקרא. השרים, הזה, אין שולטים. עד שבאיזשהו שלב יותם גדל, אז הוא נהיה המלך. נכון? המזל הוא שזה שנים של שלום בין שתי המדינות, בין שתי ה... וכאילו מסתדרים. זה האפשרות שרשי מציע. אז ראינו שלוש אפשרויות בגדול. בכל אופן, לפי מה שרשי אומר, השם של יותם...
מובן.
ממש מתאים לו. כאילו יותם, ילד גדל בלי אבא מהיום הראשון שלו ועד שהוא מולך, לכן הוא נקרא יותם. אז בואו נקרא קצת על יותם עכשיו. איפה היינו? בפרק תתוו. בסוף פרק תתוו. פרק תתוו, פסוק למד ב'. בשנת 2 לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה. בלי לעשות עכשיו את כל החישוב, יש שם רצף של מלכים, זכריה, שלום, רוצחים אחד את השני, כן, פקחיה, רצף של כמה וכמה מלכים. האחד לפני האחרון ממלכי ישראל, זה פקח בן רמליהו, שהוא מולך יחסית הרבה זמן, הוא מולך 20 שנה. בשנת 2 לפקח בן רמליהו, מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו, מלך יהודה. בן 25 שנה היה במולכו, 16 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בצדוק, ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. רק הבמות לא שרו, הודעה מזבחים ומקטרים בבמות, הערה שהיא מקובלת כמעט בכל מלכי יהודה, נראה שחריג אחד אולי לזה, הוא בנה את שער בית אדוני העליון. הדבר הכי שיודעים על יותם, זה שהוא בנה את שער בית אדוני העליון.
שפץ
את בית המקדש אמרו. מעולה, מעולה, כמו שאנחנו אומרים, אחרי רעידת האדמה. אז לכאורה, זה הנקודה הזה, בואו נחכה לדברי הימים, כי אולי כן ננסה להרוויח. ויתר דברי יותם, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. אפשר לסבך עוד רגע, עוד קצת? חבר'ה, תחזרו אחורה, שני פסוקים לפני אותם. ויקשור קשר הושע בן אלה, על פקח בן רמליהו, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו בשנת 20 ליותם בן עוזיה. אבל כמה הוא מלך?
16.
מה זה הבלגן הזה?
מה זה מסתדר
ממש? שמה?
גם במשה עוזיהו
הצטרף. אתה אומר, מעולה, אתה אומר, 20 ליותם, כלומר אפשר אולי מסתכלים לספור איפשהו פה, נכון? זה היה יכול להיות מאוד מאוד טוב.
קשה שכותבים 16 עד 20.
מה?
קשה שכותבים 16 עד 20.
לא הבנתי.
זה קשה שכותבים 16 שנה מלך, ולפני זה כתוב...
כשהוא כבר מלך 20.
כן, כאילו אם הולכים...
אז אפשר אולי להגיד, כן. אוקיי, אתה אומר כאילו, לא מסתלב. או שהוא מלך, או שהוא לא מלך.
זה פשוט השתבשו השנים, נו. אולי אפשר להגיד את זה.
לא, אולי אחרי שהוא מת. בשנת 20, אחרי שהוא...
הסופרים המלכותיים.
בואו נקרא עוד שני פסוקים, אני חושב שהם פותרים את הבעיה. הסתכלו בפסוק למד וב. ויתר דברי יותם, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. וישכב יותם עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו וימלוך אחז בנו תחתיו. מה קשה בפסוקים, בשלושת הפסוקים שקראנו עכשיו? איך היה צריך להיות הסדר של הפסוקים? תסתכלו על פסוק למד וב. נכון, בדיוק. פסוק למד וב ויתר דברי יותם וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. מה עכשיו אמור להיות כתוב? וישכב יותם עם אבותיו, נכון? כן, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו, ובמקום זה בין שני הפסוקים האלה, כתוב בימים ההם, החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. ניתן לכם רמז, אם נציץ עוד שני פסוקים קדימה, כמה, חמישה פסוקים קדימה, פסוק ה' לפרק הבא, כתוב, אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל יהודה למלחמה, ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. אין ברירה אלא להגיד שכנראה אחז
מולך בזמן יותם.
נכון, מולך בזמן יותם. כנראה שיותם ממשיך לחיות אחרי ה-16 עד
20.
לפחות 20, אנחנו לא יודעים כמה. כן, כי אנחנו יודעים שיש שנת 20 למלכותו. אבל במקביל אליו יש את אחז.
והתקופת חטיפה הזאת נובעת מהמתקפות של...
עוד שנייה ננסה עכשיו ממה היא נובעת. מה שברור הוא שכתוב שבן, למה לא כתוב וישכב יותם עם אבותיו? כי אותם באמת מפסיק להיות המלך בפועל, ובימים ההם מתחילים רצין, מלך ארם ופקח בן רמליהו ומלך ישראל, פה בעצם הם מתחילים להציק לעם ישראל, בסדר? אבל זה כבר לא נחשב ימי אותם, אלא זה נחשב ימי אחז, ולכן זה כתוב בין סיום המלוכה שלו לבין וישכב עם אבותיו. תקלו שוב, בין פסוק למד וב לפסוק למד ח' ויתר דברי אותם וכל אשר עשה לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בעצם הוא סיים את מלכותו. בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו, ואז כתוב וישכב יותם עם אבותיו. אז יש לנו שנת 20, בסדר? כנראה שחייבים להגיד שאחז מולך עוד בחיי אביו. למה? איננו יודעים.
ראינו זה כבר עם יואש, כאילו שם הולך עם...
נכון, וגם פה זה היה קשור למלחמות בעולם.
זה
אולי
לנג צבאי כאילו.
זה מעניין. כנראה יכול להיות, יכול להיות שזה קשור בהקשר באמת שכאשר יש מלך שהוא מבוגר, הבן הוא צעיר, הוא יכול לצאת להילחם, יכול להיות, יכול להיות. איננו יודעים. יכול להיות, המפרשים אומרים למה באמת יותם כבר מת, והסיבה שסופרים לו 20, זה כי לא רצו לספור לאחז שהוא היה רשע. יכול להיות. אבל מהפסוקים, הסדר של הפסוקים כן עולה, שאחז כבר מולך בחיי אביו, ויש פה בדיוק את ההתקפה הזאת של
הערת אגב, אחז הוא מלך חריג, אין לנו כמעט מלכים כאלה, יש עוד אחד או שניים כאלה, שאין להם סיומת או תחילית תיאופורית, סליחה על המילים המקצועיות, כן? אין להם לא יהיה בסוף ולא אין לי בהתחלה. כל מלכי יהודה, יהו אחד, יהו יקים, נכון? יהו שפט, או יציד קיהו, חיז קיהו, יושיהו, או בהתחלה, או תחילית, או סופית, כן? כנראה שהשם שלו מה היה? כנראה שקראו לו אחזיהו, יהו אחז. למה התנ"ך משמיט את זה?
הוא היה רשע.
הוא היה רשע. זה הדרך של התנ"ך להגיד הוא היה רשע.
מה השנתה? כאילו, בכל שאר הזמן שלנו לא אכפת לנו שטוב שהוא מולד רק בשנתיים האלה.
לא, 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 הוא היה רשע בכל שנות
המדינה. כן, לא. מה שאמרת שיש אחד מהאפשרויות למה סופרים ככה, כי באמת הוא תמת, וסתם לא רצו לספור בגלל שהוא היה רשע.
אתה צודק.
כל השאר.
נכון, יותר נוח להגיד כמו שאמרנו, שבאמת יותם עדיין חי, ואחז עולה לשלוט עוד בחיי אביו. כן? למה? איננו יודעים, כן? אני יכול להציע כל מיני הצעות, אבל אולי זה קשור למלחמה, כן? בכל אופן, בספר מלכים יש כמה וכמה פעמים שאפשר להוכיח שהמלכים שלטו עוד בחיי אביהם. כאילו שזה היה כן מקובל, אפילו דוד ושלמה.
שלמה מולך בימי דוד.
נכון, שלמה מולך בימי דוד. שנה כנראה. יש להם שנת חפיפה. אז זה, הוא ממליך אותו עוד בחייו, זה בוודאי. כן, נכון, אז זה... יכול להיות שזה היה מין מודל כזה, שאתם מבינים שהוא גם מאפשר את הרצף. העברת
סמכויות.
כן, העברת סמכויות גם מסודרת. יפה. אז זה לגבי אחז, ועכשיו בואו נראה על יותם, נציץ, לפני שממשיכים, נציץ על יותם בדברי הימים. דברי הימים ב', פרק כף זין או כף ח', כף זין. כף זין. פרק שלם, 5-8 פסוקים, 9 פסוקים על יותם. בין 25 שנה יותם במולכו, הוא 16 שנה מלך בירושלים, שם הוא ירושה בצדוק, אותו דבר בדיוק, חוץ מזה ששם קראו לו ירושה עם א' בסוף.
למה חשוב, זה מצוי כאילו
שמציינים
את שם
האמא? כן, בדרך כלל מציינים את שם האמא, לפעמים גם אפשר ללמוד מזה משהו, לפעמים יותר מסובך.
כי האבא יותר ברור,
כן. כן, לא, את האבא אנחנו יודעים, כן. לא, כי הנחת המוצא היא שהיה להם כמה נשים למלכי דוד.
אז כאילו מציינים דווקא...
את האמא, כן. שם ירושה בצדוק, ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לובה אל היכל אדוני ועוד העם משחיתים. כן, בניגוד לאבא שלו, הוא לא בא אל היכל אדוני.
זה לטובה כאילו?
מה?
זה לטובה לא בא אליך?
כן, כן.
כאילו לא...
שני הבדלים, רק לובה אל היכל השם ועוד העם משחיתים. אז א', אנחנו שומעים שמצב הרוחני, הוא היה כנראה צדיק גדול, אתם יודעים שבגמרא הוא מוזכר כ... כן, אחד מארבעה, והוא מוזכר גם כרבי שמעון בר יוחאי, אומר בסוכת דף ממי, הוא אומר, יכולה אני לפתור כל העולם מן הדין, ואם יותם בן עוזיה, אם אני ובני, כן, אז מי, כן, זה, אם יותם בן עוזיה עמנו, מסוף העולם ועד סופו, כן, הוא באמת, הוא היה כנראה צדיק מאוד גדול, רש"י אומר שזה בזכות הכיבוד אב שלו, שהוא לא מלך בחיי אביו. רק לובה אל היכל השם והודעה משחיתים, הוא בנה את שער בית אדוני העליון, ועכשיו, רואים יותר מזה. ובחומת האופל בנה לרוב, וערים בנה בהר יהודה, ובחרשים בנה בירניות ומגדלים. הרעידת אדמה, כנראה, לא הרסה רק את שער בית השם העליון, הפילה גם את חומת האופל, שזה האזור המלכותי של ירושלים.
ביצורים.
כן, הפילה את רוב הביצורים, והוא בונה את זה מחדש. ומה אנחנו עוד יודעים עליו? הוא נלחם, וזה חשוב להמשך, הוא נלחם עם מלך בני ארון, ויחזק עליהם, ויתנו לו בני ארון בשנה, היא 100 כיכר כסף, 10,000 קורים, חיטים וסורים. וסורים 10,000, זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשנה השלישית. כלומר, הוא מאוד מאוד, הוא מצליח גם במלחמה בבני עמון, והתחזק יותם כי הכין דרכיו בפני אדוני אלוהיו, כנראה שהוא מאוד מצליח, הכין דרכיו, כנראה שהוא גם מאוד צדיק, ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה, בין 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, פסוק מוזר לגמרי, למה צריך להגיד את זה שוב? וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בינו תחתיו.
יותר פרטים.
מה?
יותר פרטים יש פה.
כן. יותר פרטים, אני רק אציין נקודה אחת שנראה לי שהיא מעניינת. יכול להיות שבניית שער בית השם העליון היא לא רק, בגלל התוצאה של הרעידת אדמה, היא גם מסמלת את מה שגרם לרעידת אדמה. הרי מה גרם לרעידת אדמה?
שבית המלך והעם.
שבית המלך ובית שהמלך חוצה את הגבול בין בית המלך לבית העם, והוא נכנס פנימה. שזה אגב היה, שלמה עשה את זה עקרונית. שלמה בנה...
את הבית שלו במקביל.
כן, בנה ממש, בית המלך לבית העם, בנה אותם אחד ליד זה. יחזקאל יוצא נגד זה, כן, עולתו אשר העלה, והקדשת שבא מתלהבת מזה.
חז"ל מבקרים את שלמה זה שהוא עיכב את בניית בית המקדש בשביל הארמון.
בשביל, נכון, בשביל הארמון שלו. חז"ל, מלכת שבא מתלהבת מזה. לפי חז"ל, זה הדבר שמלכת שבא התלהבה ממנו. הקשר בין בית המלך ובית השם. יחזקאל הנביא תוקף את זה מאוד מאוד קשה, בגלל שהמלכים לא עמדו בציפיות. זאת אומרת, אם המלכים צדיקים זה מאוד אחד, נחמד, אבל בתיתם סיפם אל סיפי. הוא מדבר על קיר משותף שהיה לבית המלך ובית העם, כן? לא יהיה ככה יותר, אומר הנביא יחזקאל. בכל אופן, זה שער אולי בית השם העליון. כלומר, שער בית השם העליון, אותו שער שעוזיהו כנראה פרץ או עבר בכיוון הלא נכון, אז יותם בונה אותו מחדש, וזה מה שכתוב, רק לא בא אליך לאדוני, כן? הוא תיקן את זה. מעולה. אז רק אני מציע שלכן זה כל כך מודגש. מעולה, שימים, תשאירו שם איזה אצבע או דף או משהו ונחזור אל יותם אחר כך. הדבר היחיד שהתחדש לנו בזה שהוא בונה יותר, הוא בונה הרבה, והניצחונות הגדולים שלו על בני עמון. זה הדברים העיקריים שהתחדשו לנו, וזה חשוב בשביל להבין משהו בימי אחז. בואו נסתכל בימי אחז, חזרתי לספר מלכים. בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו, אני במלכים פרק ב' פרק ט"ז, פסוק א', בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו מלך אחז בן יותם מלך יהודה, ב-20 שנה אחז במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה הישר בעיני אדוני אלוהיו כדוד אביו, וילך בדרך מלכי ישראל. תזכרו את הביטוי הזה, וילך בדרך מלכי ישראל. אין עוד ביטוי כזה על מלך, אפילו מלכים שהיו רשעים, ממש, וילך בדרך מלכי ישראל. וגם את בנו העביר באש כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני אותם מפני בני ישראל. איך קוראים לעבודה הזאת?
מולך.
מולך. מי היה המולך? איזה אל הוא היה? הוא היה תועבת בני עמון. מולך, שיקוץ בני עמון. כך כתוב בספר מלכים, מלכים א'. מלכים א', על שלמה המלך, כשהוא בונה, כשהיו לו נשים נוכריות, פרק י' א', מהזיכרון, כן, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. האבא נלחם בעמון שלוש שנים, ניצח אותם.
כיבוש משחית.
הבן עובד את העבודה זרה של אותם האלה ומעביר את בנו וביתו באש. ככה זה היה מקובל, זה מסביר עוד דברים לגבי מלך עמון, לא משנה כרגע. וגם את בנו העביר באש, אגב חז"ל אומרים שהבן הזה הוא חזקיהו. חזקיהו היה זה שהעביר אותו באש, אלא שסחטו אמו, ככה אומרת הגמרא, בשמן סלמנדרה.
העברה באש זה לא אמורה להרוג את התינוק?
שאלה מעולה. יש מחלוקת, הרמב"ן מביא שתי דעות בזה. האם הקריבו את הילד באש? ממש? שרפו, ככה משמע מחלק מהפסוקים, או שרק העבירו, כן? בתוך המדורה. לא.
בתוך המדורה
עצמה? בתוך המדורה, הייתה מין נדנדה כזו גדולה. מתחתיה הייתה מדורה, והיו מעבירים את הילד, והילד היה צורח, הילד היה צורח, ולכן קראו לזה התופת. למה התופת? היה תופים, היו מתופפים שלא ישמעו את הצרחות של הילדים. אז זה היה מין טקס כזה, אני כמו עקדת יצחק כזה, כן? בגדול, הרב יצחק לוי תמיד מדבר על זה, על היחס בין שני הדברים, לא ניגע כרגע, בכל אופן, לענייננו, אז...
למה דווקא להרוג?
ש? יצחק
לוי בסדנה אמר לנו שזה לא מטרה להרוג המולך. כאילו יש מטרה שזה
היה... זה מחלוקת בתוך הראשונים. לעניות דעתי, בהתחלה זה היה, היו מקריבים ממש. כיפשו אותו. כן, וזה התעדן עם השנים שרק היו כאילו מעבירים.
רגע, ומה הרב אמר שמשכו אותו בשמן סלמנדרה?
הגמרא אומרת, לא אני אמרתי. הגמרא אומרת שחזקיהו בן יהודה העבירו אביו למולך, כאילו אחז. ואלא ששחתו עמו בשמן סלמנדרה. לפי הגמרא, סלמנדרה זה חיה שהיא לא ניזוקת מאש, ולכן הוא שרד. כמובן שיש פה איזה משהו רוחני שהחז"ל רוצים להגיד, אבל לא משנה כרגע. נגיע למלך חזקיהו, אולי נגיד על זה משהו. בכל אופן, אז ויזבח, אני ממשיך. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אגב, סתם כך שכתוב ויזבח ויקטר בבמות, זה לא חייב להיות רע. כן? זה יכול להיות שהוא קיטר בבמות. נכון, הודעה מזבחים ומקטרים מהבמות, יכול להיות שהכוונה שהוא זבח לקדוש ברוך הוא.
אמרנו בשיטו
כבר. כן, אבל בהמשך, בדברי הימים כבר כתוב במפורש שזה לא היה להשם. הביטוי תחת כל עץ רענן הוא כבר לא ביטוי של עבודת השם.
זה השם
על. נכון. אז יעלה ארץ צין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. הסבר, כשמלך עולה והוא רוצה להיות מלך מיוחד, אז דבר ראשון הוא צריך להציג אלטרנטיבה דתית לאבא שלו. אבא שלו היה צדיק, הוא משהו אחר. מה אני משהו אחר? עבודה זרה, מולך, אשרה, ראינו, כן, כל הדברים האלה, והוא חוטף. אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. תזכרו את הביטוי הזה, לא יכלו להילחם, נחזור אליו וישעיהו, בסדר? עם מה זה לא יכלו להילחם, ונחזור אליו עוד רגע בדברי הימים.
מי לא יכלו להילחם? נחש?
משמע שהם לא יכלו להילחם בו.
בגלל
הביצורים כאילו? עוד מעט ננסה להבין. בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לארם, וינשל את היהודים מאילות, ואדומים, אתם רואים את הקריב האקטיב? ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. הסבר, כלומר, אנחנו בזמנו זוכרים שמי בנה את אילות בישיבי על יהודה?
עוזיהו.
נכון, עוזיהו בונה את אילת, תופס את אילת, אמרנו על המשמעות של אילת היא משמעות אדירה. כל המסחר, כל העניין, כן, משמעות
מזרח.
גם המזרח וגם כן, לשלוט על נקודת סחר עקרונית שמקשרת בין המזרח למערב. עד היום, עד היום, אגב, אתם יודעים, לא מזמן התפרסם בעיתונות, שסעודיה רוצה לבנות גשר במעל לים סוף בין מסעודיה למצרים. הם, אחד הדברים שהכי קשה לערבים זה השליטה שלנו באילת. למה? החאג', כל הערבים מאפריקה, יש עניין לעלות ברגל, בשטח, ללכת, כן? בשיירות היו עולים, כל ה... דרבל חאג', יודעים מה זה דרבל חאג'?
שואלים למה?
דרך החוגגים, כן, דרבל חאג', אבל היא מתחילה מסיני, היא עושה ככה, היא עושה מסלול כזה והיא עוברת לכאן. היא עוברת דרך אילת, בסדר? דרך החוגגים. הדרך שעולים לחאג', וכשעם ישראל, כשבן גוריון תפס פה וכתב פה את הדבר הזה, הערבים היום כאילו לא, המצווה שלהם לא תופסת, כי הם לא עולים, אז הם נוסעים פה באוניות, קופצים פה לעקבה וזה, אבל... אז הגשר הוא אמור לפתור את הבעיה, כן? הגשר בין סעודיה, עולה כמה מיליארדים טובים, בין סעודיה למצרים. אז אותו דבר, כאן אתה תופס פה את אילת, אתה מלך. כאילו, אתה באמת שולט עכשיו על כל המסחר, בין מצרים. כל מה שעובר, עובר דרכך, והצלבות האלה וככה, הכל עובר דרכך. גם הרומאים ששלטו בארץ, הלגיון העשירי, אחרי שכבש את ירושלים, ישב פה, באילת, והיה לה. בסדר? איליה. בסדר, זה ממש נקודה בנקודת מפתח, ומה כתוב? כתוב שהרמים כובשים את אילת, אז בואו נבין, פה יושבת ממלכת ארם, איפה שהוא פה. כדי לכבוש את אילת הם כנראה יורדים כאן, נכון? ותוקפים את אילת. ככה משמע, נכון? ומי יושב שם?
אדומים.
כלומר, רק ממה שקורה פה, אנחנו יודעים הרי שעוזיהו שלט עליה, ניצח את העמונים, את המואבים ואת כל אלה. אז כנראה שהוא מפסיד את כל עבר הירדן.
אחז.
כן.
כישלון צבאי רציני.
כן. כל השטח הזה שהיה, ואבא שלו, אנחנו יודעים, כבש את עמון, ועוזיהו כתוב שיאבד את אדום, אז כל השטח הזה הולך לאיבוד, ונופל בעצם, בזמן אני חוצה כבר את הקווים? זה? אז כל השטח הזה נופל בידי... עכשיו, כשכתוב ארמים והקריאו אדומים, זה לא סותר. כי בעצם הארמים שכובשים בעצם את אילת, מי שנשאר פה בסוף כנראה זה אדומים, אבל מי האבא? מי הארמים? בסדר? אז כתוב קריא וכתיב, אבל זה בעצם הקריא וכתיב פה מבטא את אותה נקודה. כן? זה אדומים שיושבים פה, אזור אדום, אבל מי שכבש זה הארמים, הם באמת הכובשים. יוצא שבאמת מסע ענק כנראה של הארמים לאורך כל דרום הארץ. הארמים אגב תמיד ראו את עצמם כאיזה אימפריה, כן, שאמורה להשתלט על המרחב.
גם אימפריה.
מה? כן, תמיד, נכון, נכון. ארם אגב, ארם זה לא ממלכה אחת, זה הרבה ממלכות קטנות. כן, שהן מצטרפות. כן, שהן רם דמשק, רם צהובה, רם חמת, כל מיני, והן מצטרפות. כנראה שהן מצליחות להתאחד ולעשות פה כיבוש ענק של כל עבר הירדן. בעת ההיא, בעת ההיא, אגב, מה זה באותה, בעת ההיא? אז יעלה רצין מלך הרם ופקח בן רמליה ומלך ישראל לירושלים אל המלחמה והיצורו על החז ולא אכלו ללחם. בעת ההיא השיב רצין מלך הרם את אילת. אני רוצה להציע.
בזמן המצור לירושלים.
נכון.
לירושלים.
כן. אני רוצה להציע. אתם יודעים, בואו נציץ רגע, בכל זאת אפילו שאני לא רציתי לקרוא פסוקים מישעיהו השיעור. תסתכלו רק בפרק ז' פסוק א', נסתפק רק בפסוק הזה. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. אני מציע שהיה פה שיתוף פעולה. מלך ישראל תוקף פה את ירושלים. רצין מלך הרם
תוקף
באילת. הוא מנצל את ההזדמנות. אז הוא לא יכול להילחם עליה, הוא לא מצליח להילחם, אני מנסה להבין למה הוא לא יכול. הוא בכל אופן לא מצליח להילחם, אבל בעת ההיא, באותה עת, הוא מפסיד. כלומר, נכון שאת ירושלים, שם הוא מצליח להציב ולעצור, אבל כל העבר הירדן המזרחי עד אילת, הוא מפסיד בו זמנית, בעת ההיא. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פיל עשר מלך אשור לאמור, עבדך ובנך אני. עלה ואושיעני מכף מלך הרם ומכף מלך ישראל הקומים עליי. זה ממש ציטוט של זה, עבדך ובנך, אנחנו יודעים שככה היו פונים בכל מיני מכתבים. עבדך אני, עבדך זה מלך שהוא משועבד, בנך זה הצעה של ברית חסות.
ממלכת חסות.
ממלכת חסות, כן. אז הוא אומר, עבדך ובנך אני ותציל אותי ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך וישלח למלך אשור שוחד. וישלח אליו מלך אשור, וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגלה הקירה ואת רצין אמית. וילך המלך אחז לקראת תגלת פיל עשר, מלך אשור, דומשק, וירא את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשהו. במילים אחרות, קורה פה דבר כזה. נעשה סדר. מה שמתגלה לנו, שזה מה שחשבנו שהוא מסע, שהוא רק עניין מסחרי, הוא כנראה הרבה, הרבה, הרבה יותר מזה. יש אימפריה צפונית שעולה.
אשור.
אשור. פה יש שתי ממלכות גדולות, ארם וישראל. אני מכיר את זה פשוט ממקומות אחרים בתנ״ך, אז אנחנו יותר קל לנו לשחזר. אנחנו יודעים, 150 שנה לפני התקופה הזאת, יש קרב מאוד גדול, גם כן נגד האימפריה האשורית, נקרא קרב קרקר. בקרב קרקר עומד אחאב בראש, אם בראש קואליציה של 12 מדינות, כולל ארם, כולל עמון, מואב, כולל יהודה וכולל ישראל, והם מביסים, מנצחים, לא יודעים בדיוק, אבל כנראה שהתוצאה היא לטובתם, והם עוצרים את ההתפשטות של האימפריה האשורית. בתקופת חזקיהו, אנחנו עוד נראה, גם כן, האימפריה האשורית עולה ואז לא חזקיהו, בתקופת צדקיהו, אנחנו נראה ממש ממש בסוף ימי הממלכת יהודה, באים כל עמי האזור אל צדקיהו ויועצים לו, להצטרף אליהם למרד בממלכה הבבלית.
הבבלית או השיעורית?
הבבלית. צדקיהו זה כבר הבבלית. בסדר? ולמה תמיד צריך את ההסכמה של ממלכת יהודה כדי להצטרף? כי כדי להילחם במעצמה הצפונית, אתה צריך גב. מדינת ישראל, נגיד, תמיד צריכה גב של איזושהי מעצמה. או רוסיה או ארצות הברית. הגב העיקרי שיש פה זה הממלכה שנמצאת כאן, זה מצרים. ממלכת יהודה היא החוצץ הרבה פעמים בין שאר הממלכות, בין צור, צידון, כל עמון, מואב, אדום, כל ארם וישראל, למצרים. ולכן זה קריטי שהם הצטרפו למרד. רואים את זה אצל צדקיהו, רואים את זה אצל אחאב, וכנראה שזה גם הסיפור כאן. הסיפור שארם צריכים לכבוש להגיע לכאן, הוא כדי לקבל את הגב, בייחוד אם הממלכה כאן הייתה גדולה, לקבל את הגב מהמצרים למה? לקואליציה נגד, אז יש פה קואליציה, יש פה ישראל וארם נגד אשור, ומי לא?
יהודה.
אחז מסרב לשתף פעולה. הם תוקפים אותו כי הוא
לא משתף
פעולה. הוא לא משתף פעולה. הראיה של מי הוא שולח בקשה לעזרה?
לאשור.
לאשור. לא סתם הוא שולח בקשה לעזרה לאשור, עבדך ובינך אני.
הוא מבין שהוא
עולה. במילים אחרות, עולה פה אימפריה. יש שתי אפשרויות עכשיו, או שכולנו נתאגד נגדה, או שכולנו נוריד את הראש. זה ההתלבטות. כן. או שאתה מתאגד, או שאתה מצטרף אליהם, או שאתה נחבר. בדיוק ככה. תכף נראה שיש אפשרות שלישית.
אבל סליחה לאימפריה לעזרה זה גם קרה מול הרומאים, כאילו שביקשו הרומאים.
תמיד, יהודה המכבי גם מבין את זה, כן? תפס ככה. אגב, ישעיהו לא יגיד ככה. ישעיהו יגיד שיש אופציה ג'.
סמוך על זה.
מה? כן, בערך. כן, אבל זה אנחנו, בגדול כן, אבל אנחנו מבינים, כן, שאחז נמצא בדילמה מאוד מאוד קשה. לא פשוטה דרך אגב, דילמה מאוד מאוד לא פשוטה. או שניהם תוקפים אותו, והוא יכול לבחור אחד משניים. או להצטרף אליהם, כן, להיכנע להם ולהצטרף אליהם, תכף נראה שגם זה לא פשוט, כי הם לא כל כך אהבו אותו, או לקרוא לאשור ושאשור יעזור לו, בתור הזה, בתור הנאמן שלו.
מצרים היא עדיין אימפריה בתקופה הזאת?
מצרים, מה זה אימפריה? היא תמיד ממלכה גדולה מאוד, כן?
היא כוח כאילו, היא כוח במשחק.
באופן כללי, בהיסטוריה, בכל ההיסטוריה האנושית של האזור שלנו, תמיד הייתה ממלכה אחת גדולה או שתיים בצפון, ואת מצרים. זה נכון? עד סוף התקופה הרומית כמעט. כלומר, עד שנת 400-500 זה עוד נכון.
עד היום?
לא, היום כבר לא. אבל זה נכון בהקשר, אתה אומר עד היום, אבל זה נכון, שים לב שנגיד בעולם הערבי, אתה יכול לדבר על טורקיה, מצרים ואיראן, על המשולש הזה, כלומר, בגדול, נכון? צבא מצרי, צבא מאוד מאוד גדול. צריך לזכור שבעולם הקדום, הנילוס וארץ הנילוס, זה היה מקום מאוד מאוד חקלאי ועשיר ופורה, ומרכזי מאוד, כן. הם מאוד ניצלו את זה, וידעו להפעיל את זה, שלטון מאוד ריכוזי תמיד במצרים וכו'. גם הרומאי, אפילו בתקופה הרומית, כן. כשהממלכה המקדונית, מי שאתה זוכר, מתפצלת לשלוש, זוכרים את זה? חלק אחד ביוון, חלק אחד במצרים, חלק אחד בסוריה, ואנחנו בין בית תלמי לבית סלוקוס, נכון? בין שני, עוד פעם, תמיד זה ככה. טוב, יש לנו דקה, שתיים, להסתכל עוד קצת על אחז. מה שאחז עושה, הוא מעתיק את תבנית המזבח שנמצאת בדמשק. זה אומר שהוא מחליט על כפיפות לאשור. הכפיפות שלו לאשור היא לגמרי. כלומר, הוא לוקח את הכפיפות הרוחנית, מעתיק את המזבח מדמשק, ששם עכשיו שולטים האשורים. האשורים כנראה עם האלוהות הדמשקית, כן? והוא נותן את התבנית הזאת לאוריה הכהן, גם אותו נפגוש בספר ישעיהו. והוא מזיז, אני פשוט מקצר, הוא מזיז את מזבח הנחושת הצידה ומעמיד שם את המזבח של אלוהי דמשק, שם מעמיד אותו, ממש מעתיק את זה. ואני מדלג רגע, ופה נקרא רק מפסוק תתווה ועד הסוף. ויצווה המלך אחז את אוריה הכהן לאמור, על המזבח הגדול, זה שעכשיו עשיתי, הקטר את עולת הבוקר ואת מנחת הערב, ואת עולת המלך, ואת מנחתו, ואת עולת כל עם הארץ, השרים. ומנחתה, ונסכם, וכל דם עולה וכל דם זבח, עליו תזרוק. ומזבח הנחושת תהיה לי לבקר. שים אותו בצד. כן? אני מבקר בו מדי פעם. והיה סוריה הכהן ככל אשר ציווה המלך אחז. ויקצץ המלך אחז את המסגרות, המכונות. והיה שר מעליהם, ואת הכיור ואת הים, הוריד מעל הבקר, הנחושת אשר תחתיה, ויתן אותו על מרצפת אבנים. הכיור, הים שעשה שלמה, עמד על 12 בקר ענקיים מנחושת. בקר, לא בקר. בקר, כן, גדולים, מנחושת, 12 בקר, פרות נחושת ענקיות, והים היה ענקי, היה בגודל קצת יותר גדול מהחדר הזה, עמד עליהם, כן? ים, בריכה ענקית מנחושת, והוא מוריד אותם. בגדול, רק נסביר מה המשמעות של זה.
הוא עושה רפורמה בבית המקדש.
מה?
הוא עושה רפורמה בבית המקדש.
הוא עושה רפורמה בבית המקדש, אבל הרפורמה הזו, מה היא מסמלת? היא מסמלת שאין מרכבה לשכינה. הרי הבקר הזה, שהוא מכוון לארבעה כיוונים, הוא מסמל את המרכבה האלוקית, כמו שראה אותה יחזקאל. הקרובים, הולכים לכל כיוון, כן? לא יסבו בלכתם. ממש סמל לתבנית השכינה, והוא בעצם, זה בעצם אמירה, שעזב השם את הארץ. זה לא רחוק ממה שבאמת קורה. יש עזיבת שכינה את הזה, כן? השאלה היא, מה קדם למה? האם הוא מזרז עוד יותר את הזה? בסדר? וזה... או שהקדוש ברוך הוא, זה מתחיל בעוזיהו. אין ספק אבל שהוא מתחבר באיזשהו מקום לדברים שעשה אבא של, הסבא שלו. כן, הוא מדלג איתו. אולי ביחזקאל, אם אתם זוכרים, אז יחזקאל נדבר עליו. איך זה של אבא, של סבא רשע, בן צדיק, הנכד שוב רשע, מכירים את זה?
תסמונות ברמה.
לגמרי. יחזקאל ממש אומר את זה. אני אישית, אני לא חושב שזה דבר כזה, אבל ביחזקאל ממש נדבר על זה. יחזקאל נדבר על זה שלפעמים זה מדלג דור, וזה פשוט, כי הוא רואה את האבא ואז הוא עושה הפוך. ממש, יחזקאל אומר את זה מפורש. פה ייתכן, כן, ייתכן, אנחנו לא יודעים.
זה הגיוני, עכשיו, אתה לא יכול להמציא את הגלגל, אתה מתחבר למשהו לפניך, אתה לא רוצה להיות מואב
שלך. כן, אז אתה רוצה להיות ראשוני, קוראים לזה ספרציה, כאילו לבידול. אדם רוצה להיות עצמאי, אז הוא דבר ראשון בועט בדבר הכי קרוב, לא, ובדרך כלל זה ההורים. זו הסיבה שרוב הדתיים שולחים את הילדים לפנימיות אחד. שלא יבטאו בהורים. ברמים, באמת. אל תאמינו. שתי סיבות. אחת זה שיש הרבה ילדים בבית, מה לעשות דתיים, וזה צריך מקום בבית, שולחים את הילדים לפנימיה. זו הסיבה השנייה, זה מה שאמרתי עכשיו. אחרת אין שום סיבה הגיונית לשלוח את הילדים לפנימיה. טוב, זה בגדול מה שיש לנו פה הלכה, אז אם נקרא בדברי הימים, אני פשוט אקצר, רואים שהוא לא חוטף רק פה, רואים שמפה הוא חוטף מפלישתים, מפה הוא חוטף, מכל הזה, הוא נשאר עם המלאכה מאוד 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 קטנה, פלישתים כובשים ממנו את השפלה, האדומים אוכלים אותו בדרום, ארם הורידו לו את זה, ונשאר פה אחז עם המלאכה פצפונת לחוצה, אבל שורד. שורד. כי מלך אשור מוריד את ארם, כמו שהוא ביקש ממנו, ומוריד את
ישראל.
את ישראל. מוריד את ישראל בהמשך, לאט לאט, אבל גם כן, בשני שליים, שלושה שלבים מוריד את ישראל. אחז, שורד. הוא נשאר, מלכה קטנה, אבל הוא נשאר. רק הערה אחת, בדברי הימים עולה שהוא שילם על זה מחיר מאוד יקר. כלומר, הוא היה צריך לקצץ, כל מה שהוא קיצץ את הכלים,
זה בסדר.
וכדי לשלם למלך אשור, ויותר מזה, הוא נאלץ לתת למלך אשור חלקים בתוך בית המקדש. יש לנו דקה שתיים לראות את זה? מה שכבר עברתי. אז נראה אולי בתחילת הפעם הבאה לפני שנתחיל את הפרק, חלקים בתוך בית המקדש ובתוך ארמון המלך. לתת אותם למלך אשור. ממש לתת, ממש בתוך בית המקדש.
לא הייתה לו ברירה כבר
כך. לדעתו לא הייתה לו ברירה. נכון? הוא ראה שתי ברירות מול עיניו. הוא ראה או לשתף פעולה עם אשור, או איתם. הם ודאי כנראה שלא הייתה לו ברירה, נראה את זה בהמשך, שכנראה איתם לגמרי לא הייתה לו ברירה. הוא עדיף לשתף פעולה עם מלך אשור. ישעיהו כמובן יציע לו את האפשרות השלישית, שגם היא לא פשוטה.
מה שבמי
חזקיהו
זה באמת קרה,
חושב
שהוא
בא להתחמרים שלנו. כן, אבל זה באמת היה לא פשוט, זה מה שקרה, גם מה שקורה במי חזקיהו לא היה כזה כיף גדול. נעצור.